חורות דף מדלד, מתחילים בעזרת השם, דף ממגים על עמוד ב' במשנה למטה. לפני כמה שנים סיפר לי רב מפורסם שבא אליו לבקש ברכה יהודי שלא עלינו ולא על אף אחד מכל עם ישראל, נולד כשכל האצבעות שלו דבוקות, מחוברות. הוא בא לבקש ברכה כי הוא הולך לעשות ניתוח מאוד מאוד נדיר, מאוד יקר בחוץ לארץ, והוא מבקש שהניתוח הזה יצליח, מבקש ברכה, שהרב יתפלל עליו. כמובן, מספר הרב, ברכתי אותו. ושאלתי אותו רק, כמה עולה הניתוח הזה? כמה כסף אתה משלם בשביל שיפרידו לבן שלך את האצבעות? הוא היה לפני תקופת שידוכים. אם אני זוכר את הסכום המדויק, זה היה סדר גודל של מאות אלפי שקלים. אדם מוכן לשלם בסך הכל על דבר אחד, כדי שהאצבעות של הבן שלו יהיו מופרדים אחד מהשני, שיוכל לחתן אותו כמו שצריך עם שידוך נורמלי. כמה אנחנו צריכים להודות להשם כשאנחנו לומדים את הפרק הזה, כמה דברים הקדוש ברוך הוא חסך מאיתנו, כל מיני סוגים של מומים, מימומים שונים ומשונים. כל אחד מהם יכול לפסול כהן לעבודה, ויכול גם כן לגרום לאדם הרבה עוגמת נפש. אז כל דבר שאנחנו זכינו שהקדוש ברוך הוא חסך מאיתנו, אין בפינו מילים להודות לקדוש ברוך הוא על כל החסד אשר גמל עמנו. חלק מהמומים שפוסלים כהן, שאם יש לו את המום הזה הוא לא יכול לעבוד בבית המקדש, זה החרום פסול. איזה הוא חרום? זו השאלה של המשנה. הכוחל שתי עיניו כאחת. האף, החותם שלו, שקוע, לא בולט, לכן אם מכחול אחד הוא יכול להעביר ולצבוע את שתי העיניים שלו בבת אחת. אם אדם יש לו מומים אחרים בעין, למשל, שתי עיניו למעלה, או ושתי עיניו למטה, או עינו אחת למעלה ועינו אחת למטה, או שהוא רואה בעין אחת את החדר למטה, ובעין השנייה הוא רואה את העלייה כאחד, הגמרא תבאר בדיוק מה הכוונה, האם העיניים נמצאים למעלה או למטה, או שהם לא יכולים לראות, כי העיניים שלו מקובעים לכיוון מסוים, הגמרא תבאר מה בדיוק מה טבעם של המומים האלה. בכל אופן, בכל אחד מהמומים האלה זה נחשב מום. יש עוד אחד שהוא נחשב בעל מום, שחי שמש. אדם שלא יכול לראות את השמש, הוא לא יכול להסתכל במקומות שיש שם אור בהיר, כי האור הזה מסנבר אותו, אור שבדרך כלל טוב לאנשים אחרים, בשבילו זה לא טוב, הוא לא נהנה מאור חזק. והזגדן והצירן, גמרא תבאר מה הכוונה של המומים האלה, ושנשרו ריסי עיניו פסול מפני מרית העין. אחד שהשערות שיש לו בריסי העין, הריסי העין שלו נשרו מאף אפיים, אז זה גם כן עכשיו מום, בגלל שזה מאוס, זה מראה לא ראוי בשביל כהן בבית המקדש. מביאה הגמרא ברייתא תנו רבנן, חרום, מה הכוונה? שחותמו שקוע. כמו שאמרנו, שהוא יכול להעביר מכחול על שתי עיניים בבת אחת. יש כאן מומים נוספים עם החותם, עם האף, שהוא לא כמו אף רגיל, חותם רגיל של אדם. חותמו סולד, קצר מדי. הוא לא מספיק ארוך. חותמו בולם, הנחיריים שלו סתומות. צריך לנשום דרך הפה. חותמו נושף, נוטף. הכוונה שהאף יש לו צורה שנופלת למטה, מתחת לשפתיים, ממש יורד ממש בצורה קיצונית. מניין שגם אלה נחשבים מום בנוסף לחרום? תלמוד לומר, בנוסף למילה חרום, התורה אומרת או חרום. המילה או מרבה את כל אלה. רבי יוסי אומר, אין חרום אלא, כמו שראינו במשנה, הכוחל שתי עיניו כאחת. שהאף שלו בין העיניים שטוח לגמרי, יכול לשים מכחול על שתי העיניים בפעם אחת. אמרו לו, הפלגת, אתה קצת הגזמת, כמו שאומרים היום. אף על פי שאינו כוחל שתי עיניו כאחת, אם זה יותר שקוע משאר בני אדם, זה כבר מום של חרום. למדנו במשנה מומים מגוונים של מקומות איפה העיניים נמצאים, או מה העיניים רואות. שתי עיניים למעלה, שתי עיניו למטה, או עין אחת למעלה ועין אחת למטה, או שבעין אחת הוא רואה את החדר ובעין שנייה הוא רואה את הקומה השנייה, את העלייה. כל אלה נחשבים מומים. שואלת הגמרא, מה בדיוק ההגדרה של המומים האלה? האם העיניים נמצאים במקום אחר משאר בני אדם, או שהראייה ממוקדת למקום אחד ואי אפשר למקד אותה למקום אחר, מה המשמעות של המומים האלה? מהי שתי עיניו למעלה? שתי עיניו למטה. מה הכוונה? אי לימה שתי עיניו למעלה, לא הכוונה שהעיניים נמצאים על המצח לדוגמה, אלא הם נמצאים במקום כמו שאר בני אדם, רק דחזי למעלה. הם מקובעים בצורה כזאת שהם יכולים רק להסתכל כלפי מעלה, הוא לא יכול להזיז אותם ללמטה. ומה הכוונה שתי עיניו למטה? דחזי למטה, שהם מקובעים כלפי מטה. זה לא יכול להיות, כי אם כן, עינו אחת למעלה ועינו אחת למטה, מה תסביר שמה הכוונה? דחזי עינו אחת למטה ועינו אחת למעלה, שהוא עם עין אחת מקובע שהיא רואה רק ללמטה, ועין אחת מקובעת שהיא רואה רק ללמעלה. אם כן, היינו רואה את החדר ואת העלייה כאחת. אז זה כבר המום הבא של אדם שרואה בפעם אחת את הקומה הראשונה ואת הקומה השנייה, כי עין אחת מסתכלת ללמטה ועין שנייה מסתכלת ללמעלה. אז מה ההבדל בין שתי המומים האלה? אלא חייבים להסביר שמה שהכוונה שתי עיניו למעלה, הכוונה דקיימן למעלה. עם כל האנשים העיניים שלהם קבועות מתחת למצח, מתחת לגבות העיניים, והעיניים שלו נמצאים, לא להיבהל, כן? נמצאים על המצח. זה המום. ומה הכוונה שתי עיניו למטה? דקיימן למטה, הם נמצאים יותר נמוך משאר בני אדם. זה הכוונה, עיניו למטה ועיניו למעלה. מה זה עינו אחת למעלה ועינו אחת למטה? גם אותו רעיון, דקיימי עינו אחת למעלה, עין אחת קבועה על המצח, ועין אחת למטה, עין שנייה קבועה למטה משאר בני אדם. וקיימי כסדרה נמי. מום נוסף יכול להיות שאפילו עם העיניים נמצאים כל אחד במקומו. רק מה? ורואה בעין אחת ללמטה את החדר, ובעין השנייה הוא רואה את העלייה למעלה כאחת, זה גם נחשב מום. מנעני מילי, מאיפה אנחנו לומדים למעשה את שאר המומים שכרגע הזכרנו? דתנו רבנן, הפסוק אומר, או תבלול בעינו, כוונה שגם אם מעורבב לו לבן ושחור בתוך העין, שמהלבן שבעין יוצא חוט לתוך השחור שבעין, אז זה גם כן נחשב מום. מספיק שיהיה כתוב או תבלול, המילה בעינו מיותרת. לומדים מזה כל מה שבעינו, כל המומים שנמצאים בעינו, גם כן פוסלים את הכהן מעבודה בבית המקדש. מכאן אמרו את הרשימה הבאה, שתי עיניו למטה, שתי עיניו למעלה, עינו אחת למעלה ועינו אחת למטה, ורואה את החדר ואת עלייה כאחת. כל אלה מומים שפוסלים בכהן, מום נוסף, או שמדבר עם חברו, מסתכל על חברו בעין אחת, וחברו שנמצא ליד אומר, לי רואה, זה נראה כאילו מסתכל עליי, כי העין השנייה היא עין עצלה, היא לא זזה, אז כשהוא מסתכל על בן אדם בצד ימין, ההוא מצד שמאל חושב שהעין השמאלית מסתכלת עליו, זה גם נחשב מום. תנו רבנן, הפסוק אומר, עיוור, שהוא נחשב מום. מה לומדים מכאן? בן שהוא סומה בשתי עיניו, שחסרים לו העיניים, או שלקחו ניטל ממנו העין, בין סומה באחת מעיניו, גם אם רק עין אחת משתי העיניים ניטלו ממנו. בנוסף, אם הוא עיוור בגלל שיש לו חברבר, נקודות לבנות בשחור שבעין, והמים הקבועים, או שהוא לא יכול לראות בגלל שיש מים שקבועים לו כל הזמן בתוך העין, מניין שגם הוא נחשב בעל מום, תלמוד לומר, איש עיוור, המילה איש המיותרת מוסיפה את המומים האלה של אדם שלא רואה, למרות שיש לו עיניים. אמר רבא, למה לי דכתב רחמנה, הפסוק שם אומר, איש עיוור, דק תבלול בעינו. למה צריכים את כל המילים האלה? מה כל אחד מהם מרבה? צריכי, כל אחד מרבה משהו אחר. די כתב רחמנה עיוור, הייתי אומר, בסדר, אדם שאין לו עיניים, או שאין לו עין אחת, שום דלתני הוא כלל, לכן הוא נחשב בעל מום שלא יכול לעבוד בבית המקדש. זה מובן. אבל חברבר והמים הקבועים, שאומנם הוא לא יכול לראות עיניים להם ולא יראו, אבל דלתני הוא בי, אבל יש לו את העיניים. לא, אולי זה לא נחשב מום. כתב רחמנה איש, לרבות גם שהוא למעט גם שהוא גם נחשב בעל מום. והיא כתב רחמנה, חוץ מעיוור היה כתוב איש, הייתי אומר, משום דלא ככה זה כלל. מדובר פה או בן אדם שאין לו עיניים, או בן אדם שיש לו עיניים והוא לא רואה איתם. אבל מחסורה איתה, אדם שהראייה שלו חלשה, כמו אדם שיש לו דקין שבעין, קרום בעין, קטרקט אולי זה נקרא. לא, אז זה לא נחשב מום, כי תכלס הוא הרי רואה קצת. כתב רחמנה דק, או דק, אם יש לו קרום דק על העין, והוא רואה מטושטש, זה גם מום. והיא כתב רחמנה, חוץ מאיש, עיוור או דק, זהו, רק זה מה שהיה כתוב. בנוסף לאיש עיוור היה כתוב גם דק, אבל לא היה כתוב תבלול. הייתי אומר, משום דה מחסרן, כל אחד מהם הראייה שלו חסרה, אבל מבלבלייתה, אם העין שלו, הצבעים השחור והלבן מבולבלים, כי יש, יוצא חוט לבן מהלבן שבעין ונכנס לו לתוך האישון העין, לתוך השחור שבעין, שהוא רואה טוב. הייתי חושב שזה לא נחשב מום, לכן כתב רחמנה תבלול, שאם מבולבל השחור והלבן בעין שלו זה גם בעל מום. והיא כתב רחמנה איש עיוור, דק, והיה כתוב גם תבלול. הייתי אומר, אתה יודע למה כל אלה בעלי מומים? משום דמיבלבלן, בגלל שתכלס העין שלו, הלבן שבעין, מעובב בתוך השחור שבעין. אבל משום משניותה, אם זה נמצא במקום שונה, או שהעין רואה במקומות, עין אחת רואה למקום הזה, ועין אחרת רואה למקום אחר. לא, זה לא נחשב מום, ככה הייתי חושב. כתב רחמנה בעינו, לרבות את שאר המומים שבעין, שגם הם פוסלים את הכהן מלעבוד בבית המקדש. אמר רבא את כל הלימודים האלה בדרך יותר קצרה. רבא, אילכך, כל מחמת כהיותה, כל מום, שבגלל שיש היעדר ראייה שהוא לא רואה בכלל, אתיה מאיש, זה לומדים מה שכתוב איש עיוור, המילה איש מרבה את זה. מחסורייתה, אם הראייה רק חלשה, לומדים את זה מדק. אם הראייה מבלבלייתה, דיין הוא מעורבב הלבן, נכנס חוט לבן בתוך האישון שבעין בתוך השחור, זה לומדים מתבלול. משניותה, אם המקום שונה, או שהעין רואה רק למקום אחד ללמעלה, ועין שנייה רואה ללמטה וכדומה, זה לומדים מבעינו. המום הבא שלמדנו במשנה זה אדם שהוא שחי שמש, דיין הוא שהוא לא יכול לסבול אור חזק. זאת אומרת, מה שאנשים אחרים אוהבים, הוא לא יכול לסבול את זה. תנאי רב יוסף, הוא למד גרסה אחרת, סנאי שמש, הוא שונא את השמש, אבל זה אותו משמעות. עוד מום למדנו, זגדיין, זגדיין, ככה הניקוד של זה. בכל אופן, מה זה זגדיין? זה הכוונה היא שיש לו עין אחת שונה מעין השנייה, זה נקרא המום הזה. מחווי רבונה, רבונה רצה להראות לתלמידים מה הוא מתכוון, אז הוא הראה חד מדידן, עין אחת הוא הראה על עצמו, כמו העין שלו, וחד מדיד הוא הראה גם, כאילו עין אחד של הרב ועין של התלמיד. הרי העיניים של הרב והתלמיד במקרה שלהם לא היו דומים. אז הוא אומר, הנה אני רוצה להגיד לכם מה הכוונה של המום הזה, כל עין נראית אחרת מהשנייה, כמו העין שלי שנראית אחרת מהעיניים שלכם. עכשיו, מה שהיה שם, שהתלמיד אחד מהם היה רב יהודה. ורב יהודה, העיניים שלו, אומר רשי, העיניים שלו היו משונות. אז לכן, הוא פשוט הקפיד על זה שככה אמרו עליו דברים, על העין שלו, דברים לא טובים. אז הוא לקח את זה בצורה כזאת, שאמרו את זה בתור חיסרון. אבל האמת, לכאורה, זה לא חייב להיות סוג של חיסרון. מה שהתכוון רבונה בסך הכל, שעין אחת שונה מעין השנייה, כמו כשיש שתי אנשים, יש לאחד העין שלו נראית ככה, השני העין שלו נראית אחרת, לא חייב להיות שהשני העין שלו היא לא בסדר. בכל אופן, והקפד רב יהודה, בגלל שהעיניים שלו היו משונות, כמו שאמרנו. שואלת הגמרא, מיתי ויקושיה מברייתא. מה זה הכוונה של המום שנקרא שחבנה? הכוונה היא שגביניו שוכבים. יש לו גבות ארוכות, הם שוכבים לו על העין. זגדום, מה הכוונה? שזה בעצם אותו רעיון כמו שלמדנו זגדיין. אז רבונה אמר שזה הכוונה עין אחת שונה מהעין השנייה. פה מה כתוב? מה זה זגדום? שגבך אחד מהגבות הוא שחור ואחד מהגבות הוא לבן. זה שחור לבן, גבה אחת שלו שחורה, גבה אחת שלו לבנה, זה לא יכול להיות כהן בית המקדש, זה נחשב מום. בכל אופן, מה רואים מכאן? שזגדיין זה לא הכוונה עין אחת כזאת ועין אחת כזאת, אלא גם גבות. אם גבה אחת היא בצבע אחד וגבה שנייה בצבע אחר, זה נקרא מום. אז לכאורה קשה על רבונה, אומרת הגמרא, תנא, כל זוגא דלושה ולא דעדי, זגדום קרי לי. מה המשמעות של המום שנקרא זגדום? זה הכוונה זוג שכל אחד מהם שונה מהשני. זה יכול להיות עין אחת שונה מהעין השנייה, זה יכול להיות גבות שאחת שונה מהשנייה, אבל באמת זה אותו דבר, זה לא סותר. המום הבא שלמדנו במשנה זה הצירן. מה זה הצירן? הגמרא מביאה ברייתא שממנה אחד מהדברים זה המום של הצירן, אפשר להבין איזה מום מדובר. עיניו טרוטות. אדם שהעיניים שלו עגולות קצת יותר משאר האנשים, וצירניות, שזה הכוונה הצירן, הכוונה שהן עגולות מאוד, הרבה יותר משאר האנשים. עוד סוג של מומים שהברייתא מביאה, דומעות, שהעיניים שלו יוצא ממנה מהם הרבה נוזלים. אז יש דולפות, יש כשיוצא קצת נוזלים יותר משאר בני אדם, ויש וטורדות שיוצא הרבה יותר נוזלים משאר בני אדם, בכל אופן זה נחשב מום. עוד ברייתא שמביאה מומים, טענה, הזיוור, ככה הגרסה פה, והלופיין והתומיין. מה זה המומים האלה? אז ככה, הזיוור, הכוונה דמזבר עיני, העיניים של כל הזמן משוטטות, זזות, הולכות וחוזרות. מה זה לופיין? דנפישין זיפי, הריסים שלו ארוכים יותר מדי. זה גם הוא. תומיין, הכוונה שתמו זיפיו, אין לו זיפים, אין לו את הריסים שבעין. ואני, גבי מומין, תנו להוא, וכי אדם שנשרו ריסי עיניו זה נחשב מום, שמביאים את זה בברייתא של מומים, והתנן הרי המשנה אומרת שנשרו ריסי עיניו, זה שזה פסול, זה לא בגלל מום, אלא רק מפני מרית העין, אז זה סתירה, האם זה מרית העין, שזה סך הכל מראה לא מספיק ראוי בתור כהן בבית המקדש, או שזה ממש מום, זה סתירה. עונה הגמרא לא קשיא, מתי כשאדם חסר לו את הריסים שבעין, זה נחשב ממש, זה רק נחשב בגלל מרית העין, דשתיור גרדומי, השורש עדיין נשאר, וזה עתיד לצמוח בחזרה. מתי זה מום גמור, דלא השתיור גרדומי, שגם השורשים של הריסים נשרו. מביאה המשנה, עוד מומים. עיניו גדולות כשל עגל, או קטנות כשל אבז. גופו גדול מעבריו. יש לו יד קטנה יחסית לגוף, רגל קטנה יחסית לגוף. או להפך, גופו קטן מעבריו, יש לו יד ארוכה יחסית לגוף שלו, וכדומה. חותמו גדול משאר עבריו, או שהוא קטן מדי משאר עבריו. או הגרסה פה, הצימם והצימע, מה זה? איזה הוא צימע? כל שאוזניו קטנות מדי. ומה זה הצימם? כל שאוזניו דומות לספוג. מה הכוונה? זה מקובץ וזה סתום. אם שפתו העליונה של השפתיים עודפת על השפה התחתונה, זה מום, וגם להפך, אם השפה התחתונה עודפת על העליונה, הרי זה מום. ואם אדם שנשרו שיניו, גם הוא פסול, למה? פני מרית העין, זה לא מתאים, אדם שנפלו לו השיניים, שיעבוד בבית המקדש. אומרת הגמרא, אמר רב, יש לי ראיה שמשה רבנו היה גבוה 10 אמות, 10 אמות היה. מה הראיה? הגמרא הבינה שכאילו היה אמות, הכוונה לפי האמות של משה רבנו, והיה גבוה פי 10 מהעמה של היד של משה רבנו בעצמו. זאת אומרת, היה לו יד קטנה והוא היה גבוה יחסית. מאיפה הראיה אבל דבר ראשון? שנאמר, ויפרוס את האוהל על המשכן. משה רבנו, כשבנו את המשכן, את כל הקרשים, העמידו אותם, היו צריכים שם לפרוס סוג של מפה, סוג של אוהל כזה מעל כל הקרשים. מי פרס את האוהל? מי פרסו? משה רבנו פרסו, כמו שכתוב, הפסוק אומר, והיה כמשה את המשכן, כתוב שם משהו, הקים את כל מה שהיה צריך להקים. וכתיב, איזה גובה היה המשכן? 10 אמות אורך הקרש. ואיך משה רבנו הצליח לפרוס את האוהל על הקרשים האלה? סימן שהוא היה גבוה, 10 אמות. ואם הוא היה גבוה, 10 אמות שלו, זאת אומרת, אמה זה הכוונה היד. חלק מהיד. אז זאת אומרת, חלק מהיד של משה רבנו היה יחסית קטן לכל הגוף של משה רבנו. אז אם כן, אמר לי רב שימי ברכי על הרב, אם כן, הגוף שלו הוא פי 10 מהאמה של משה רבנו, עשית למשה, עשיתו למשה רבנו, בעל מום. כל בן אדם, הגוף שלו זה פי 3 מהאמה שלו בערך. אבל פה אתה עושה אותו בפרש מאוד מוגזם. דתנן, גופו גדול מאיבריו, אם בן אדם יש לו גוף גדול ואיברים קטנים, או קטן מאיבריו, זה נחשב מום. אז פה האיברים של משה רבינו היה קטנים יחסית לגופו, מה אתה רוצה לעשות אותו בעל מום לפי הפירוש שלך? אמר לי, שימי, אתה הגאון הגדול שכולנו מכירים אותך, שאתה יודע כל כך טוב ללמוד תורה, בעמה של קודש או של קרש כאמר, 10 אמות שמשה רבנו הגובה שלו היה, זה לא האמות של משה רבנו, זה האמות מידה שמהם ידעו את המידה של הקרש. המה שאנחנו מכירים, שזה שישה טפחים וכדומה, לא שהסתכלו למשה רבנו מה הגודל של האמה שלו, ואמרו שהגובה שלו היה פי 10 מהאמה של משה רבנו, לא. משה רבנו הגובה שלו היה הידיים והרגליים וכל האיברים שלו היו באמת תואמים למבנה גוף. רק שהוא היה בגובה 10 אמות שאנחנו מכירים, אמה שלפי חזוני שיוצא 60 סנטימטר. עוד מום שלמדנו במשנה, אדם שחותמו גדול וכולי. טענה, מה הכוונה שהוא גדול? כעץ בקטנה לפחות יותר משאר בני האדם. הצימם, זה הכוונה אדם שיש לו אוזן קטנה, והצימע, זה הכוונה אדם שהאף שלו מקובץ וסתום כמו ספוג, טענה, אף הצימח זה גם מום. מה זה צימח? לא אבו ידי רבנן, מה הצימח? חכמים לא ידעו מה זה המום הזה. שמעו להו טייה, יום אחד הם שמעו איזה ערבי, כנראה הוא דיבר ככה במבטא ערבי כבד, דאבי כאמר, הוא שאל, מן דבי צימח? מי פה צריך צימח? כך שאל עוד פעם ועוד פעם, הסתכלו מה הוא בא למכור. ראו שיש לו גדי עם אוזניים כל כך ארוכות שהם קצת מתחילים כבר להתקפל. השתכח גדיה חזיזה, ראו שיש לו גדי שהאוזניים של הארוכות שהם קצת מתחילים ככה לדלדל למטה, הבינו מה זה נקרא מום של צימח, הכוונה שהאוזניים של הארוכות מדי מתחילים להתקפל, זה מום. אמר רב חיסדא, עז שאין לה קרניים, לא צמח לה, בדרך כלל יש קרניים לעז, לא צמח לו קרניים. ורחל, שבדרך כלל אין לה קרניים, שיש לה קרניים קשרים לגבי מזבח, זה לא מום. תניא נמי אחי, ככה גם הברייתא אומרת, יש דברים שהם נראים כאילו הם מומים, אבל מה? ואינם כמומים. ולכן שוחטים עליהם במקדש, אבל לא שוחטים עליהם במדינה, בגלל שזה לא מום. אם בחור אין בו מום, אי אפשר לשחוט אותו מחוץ לעזרה. ואלו הן, איזה דברים הם נראים לנו מומים, אבל באמת הם לא נחשבים מומים? עז שאין לו קרניים, ורחל שיש לה קרניים. עכשיו הוא מביא פה עוד מומים. והצימח, כשיש לו אוזן ארוך ומדולדל, והצימם, שיש לו אוזן קטנה, והצימע, שהאוזן שלו מקובצת וסתומה, כמו ספוג. שלפי הברייתא הזאת, זה לא נחשב מום. אמר רב חיסדא, אמר, יש גורסים אבימי, נטלו קרנותיו, קרנותם, וזכרותן עמהן, הקרן של, של הבהמה, של העז, היא מחוברת הרי לראש. עכשיו, מהגולגולת של הראש יוצא מין סוג של, איך שזה נקרא, זכרות, הגמרא פה קוראת לזה, זה כאילו יצא מין מוח כזה לתוך הקרן, מהגולגולת לתוך הקרן. אז אומר על זה רב חיסדא בשם אבימי, שאם ניטלו קרנותן וזכרותן עמהן, רק אז פסולה. אז היא פסולה, אבל מצד שני, אין ואין פה דין עליהם. זאת אומרת, אם יש עז, שנעקר לו הקרן, וביחד עם הקרן נעקר גם הגידול של העצם שהיא נמצאת מהגולגולת בלב הקרן, בתוך הקרן, אז זה נחשב מום לגבי זה שאי אפשר להקריב כזה סוג עז בתור קורבן. אבל זה לא נקרא מום גמור, שאם זה בחור לדוגמה, אז אפשר לשחוט אותו מחוץ לעזרה, ואם זה שאר קורבנות, אפשר לפדות אותו בתור פסולי המוקדשים, אלא את זה אי אפשר לפדות, כי זה לא נחשב מום גמור. זה כשהקרן נטלה ביחד עם, עם הלב של, של הקרן. אבל אם נטלו טלפיים וזכרותם עמהם, עם הפרסאות, שהן גם מחוברות לרגל, וגם כן שם בלב של הטלפיים יוצא איזשהו, ככה בעומק שם יש איזשהו קרן כזה מין, שהוא מחובר מהרגל עד לפרסה ונעקר גם הוא, שם אנחנו אומרים, פסולים, אי אפשר להקריב כזה סוג בהמה לקורבן, ונפדין עליהם כי זה כן נקרא מום גמור, בשונה מהקרן שזה לא נקרא מום גמור בשביל לפדות אותו. שואלת הגמרא קושיה מברייתא, מי טיבי, נטלו קרניים, שזה העיקר שאנחנו צריכים פה ללמוד, נטלו קרניים וטלפיים וזכרותן עמהן, דהיינו החלק הפנימי ביחד איתם, פסולה ונפדית עליהם. אז אתה רואה שגם אם ניטלו קרניים, עם המוח שבפנים, עם הקרן שבפנים, איך שנקרא לזה, שנמצא עם הגידול שבפנים, אנחנו אומרים שזה מום גמור, לא רק בטלפיים, אלא גם בקרניים. ככה הברייתא כאן אומרת, עונה הגמרא לא קשיא, שאפשר לפדות כשניטל הקרן יחד עם הגידול שבפנים, דיתעקור, איתעקורי, ויש בפנים אפילו גומה כזאת. אתה רואה בראש של העז, ממש גומה במקום איפה שהיה הקרן. זה נחשב מום. אפשר אפילו לפדות אותו אם הוא היה קורבן. מה שאנחנו אומרים שזה לא נקרא מום גמור, רק אי אפשר להקריב אותו קורבן, דאיגום איגומי, דיינו הוא לא יצא עם השורש, אלא רק על פני הראש. שואלת הגמרא, ודאיגום איגומי הוא פסול, אי אפשר להקריב אותו? למה שלא אי אפשר להקריב אותו? זה ממש לא נקרא בכלל מום לכאורה. ורמינו, אני אביא לך ראיה ממשנה במסכת פרה. פרה אדומה. צריכה להיות לגמרי אדומה, כשמה כן היא. אם רואים שהקרניים של הפרה, יש בה בקרניים שחור. זה פוסל את הפרה. פרה שקרניה עובת לפיה, רואים בפרסאות שלה שהם שחורים. ייגוד, חותכים את זה. איך חותכים את זה? הרי אי אפשר עכשיו לשחוט אותו בתור פרה אדומה. אתה אומר שזה נחשב מום. עונה הגמרא, תרגמה זהירי. אומר רע שיש שתיים או שלוש אצבעות בראש הקרן, ששם לא נכנס אותו גידול שיוצא מהגולגולת לתוך הקרן, ושם אפשר כן לחתוך וזה לא יחשב מום. ומדובר מילווי זכרות. באותו מקום אפשר לחתוך, אם רק בקצה של הקרן יש שחור, אפשר לחתוך את זה וזה לא עושה את הפרה אדומה לבעלת מום. אומרת המשנה מומים נוספים של כהן, שאיתם הוא לא יכול לעבוד בבית המקדש, אם דדיו הם גדולים ולכן הם נראים שהם שוכבים כשל אישה. אז הוא נחשב בעל מום. אם קריסו צבא, היא מנופחת בצורה מוזרה, לא סתם אדם בעל בשר, אלא ממש בצורה מוזרה. טיבורו יוצא, בדרך כלל הטבור הוא שוקע, אם אצלו זה יוצא זה נחשב מום. נכפה, אדם שמחמת חולי הוא נופל מדי פעם. אפילו עם הנפילות שלו זה בסדר מסוים, יש לו סדר כל כמה זמן הוא נופל, אחד לימים, ובכל זאת בימים שהוא לא נופל אסור לו לעבוד בבית המקדש. בימים שהם לא לפי הסדר, בכל זאת אסור לו לעבוד בבית המקדש. אם אדם חלילה יש לו רוח קצרה בעליו, יש לו לפעמים רוח של שיגעון כזאת, אז גם בזמנים שאין לו את השיגעון הוא לא יכול לעבוד בבית המקדש. המאושבן שביציו גדולים הוא בעל גבר שגידו גדול, כמו שרש"י מסביר, כל אלה נחשבים בעלי מום. אמר רבי אבא ברידא רבי חייא בר רבא, אלה שצריכים לצאת להתפנות, מאוד מאוד חשוב שעשו את זה במהירות, ולכן משתינים מים מיד אפילו בפני רבים. אם אדם אין לו מקום מוסתר, מקום טוב איפה לטמא רגליים, שם הוא פשוט מאוד עושה את זה אפילו בפני רבים, כי אחרת זה ממש סכנה. אבל מה? תלמיד חכם, תלמידי חכמים, ואין שותים מים בפני רבים, כי הם צריכים להתנהג בצניעות, לאכול ולשתות לא לפני רבים. ותניא נמי אחי, משתינים מים בפני רבים, כשאדם אין לו אפשרות במהירות למצוא לעצמו מקום של צניעות, ואין שותים מים בפני רבים, הכוונה לתלמידי חכמים. הוא מעשה באחד שביקש להשתין מים ולא השתין. מה היה באמת התוצאה הלא טובה? ונמצא קריסו צבא. הבטן שלו התנפחה בצורה מאוד מאוד לא טובה. אומרת הגמרא, מספרת הגמרא, שמואל פעם אחת היה באמצע הדרשה, 30 יום לפני החג. הצטריך לי, הוא היה צריך למי רגליים. בשבת דריגלה, זה היה שבת שהיה בתוך 30 יום לפני הרגל, שהוא נתן דרשה. נגדו להגלימה, פרסו סדין בינו לבין העם, כדי שיוכל להטיל מים בצורה של צניעות, שאנשים לא יראו. עתה לקמי דאבוה, אביו של שמואל היה גם כן אדם גדול מאוד. אז הוא אמר לי, אז אמר לו אביו של שמואל, אתן לך 400 זוזי, אני מוכן לתת לך עכשיו 400 זוז, שזה המון המון כסף היה בזמנם, וגם בזמננו. וזיל ההדר עובדה. לך תגיד לכולם שזה לא בסדר, שזה לא נכון, לא צריך לעשות כמו שאתה עשית. שאף אחד לא יכול, לא יצטרך, לא יחשוב שאם הוא צריך להטיל מים, הוא צריך לחפש מקום צניעות, ואם הוא לא מוצא, אז שלא לא יטיל מים. לא, שצריך להזדרז כמה שיותר מתי שצריך. למה? את, דאפשר לך. אתה יכלת להרשות לעצמך לעשות במקום צניות ולא להתעכב. אבל זה לא אפשר להסתכן. אדם שלא יכול, אתה רוצה שיבוא לידי סכנה? אנשים ילמדו ממך ויחשבו שחייבים צניות, אפילו במקום של סכנה. לכן, אל תעשה, לך תגיד לכולם שלא צריך. מר ברבשי הצטריך אגודה דגמלה. פעם היה לקרש של הגשר והוא היה צריך להטיל מים. ואשתין, הוא הטיל מים שם. וזה היה מקום שהרבה אנשים היו שם. אמרו לי, חמתך קעתיה, חמותך הגיע. כאילו רצו לרמז לו שזה לא מתאים. אמר להו, אם אין לי ברירה, בעודנה, אפילו בתוך האוזן שלה, זה ראוי להטיל מים, העיקר לא להגיע לידי סכנה. שואלת הגמרא, וכמובן בדרך של לצחות. שואלת הגמרא, ותיפוק לי, מי אמר לך שזה שאותו בן אדם, סיפרנו קודם שהוא התאפק והוא לא הטיל מים, למרות שהוא היה צריך מאוד, מי אמר לך שזה שהתנפחה לו הבטן בצורה לא טובה, זה היה בגלל שהוא התאפק. אולי תיפוק לי משום עלוקה, היה אולי הוא בלה בטעות עלוקה עם המים שהוא שתה, וזה גם גורם לזה שהבטן תתנפח חלילה. אומרת הגמרא, מדובר פה בן אדם ששוטט, בנוסף לזה שהוא, הבטן שלו התנפחה, גם כן יצאו ממנו טיפות במקום של הטלת מים, אז זה הוכיח שהסיבה היא בגלל שהוא עצר את עצמו בזמן שהוא היה צריך להטיל מים. והגמרא ברייתא, תנו רבנן, החזון איש אומר על הברייתא הזאת, שהיום בזמננו השתנו התוואים, זה לא מה שהיה פעם. שני נקבים יש בו באדם, הכוונה שני עורקים, שני צינורות. אחד מוציא שתן ואחד מוציא שכבת זרע. והם סמוכים אחד ליד השני ואין בין זה לזה אלא כקליפת השום. בשעה שאדם נצרח והוא לא יוצא להטיל מים, אם נקבו זה לתוך זה נמצא עקר, הוא לא יכול להביא ילדים. אמר איש לקיש, מהי דכתיב? הפסוק אומר, לא יהיה בך עקר והעקרה הוא בבהמתך. מה זה נכנס העניין של בהמתך לעקר והעקרה של האדם? אז הפירוש הפשוט שגם הבהמות לא יהיו עקרות. אבל הוא דורש מזה דרשה אחרת. אם מתי לא יהיה בך עקר, מתי באדם לא יהיה אחד שלא יכול להוליד? בזמן שבבהמתך, שאדם מתנהג כמו בהמה, שאם הוא צריך להטיל מים, הוא לא יתעכב אם הוא לא מוצא מקום איפה להטיל מים במקום צניות. אמר רבי יהושע בן לוי דרשה אחרת, לא יהיה בך עקר מן התלמידים, לא יחסרו לך תלמידים, יהיו לך תמיד תלמידים. והכרה הכוונה שלא תהיה תפילתך, כשאתה מתפלל על בנים, היא לא תהיה עקורה לפני המקום, אלא היא לא תהיה בלתי נשמעת או בלתי עושה פירות, אלא היא כן תעשה פירות, היא כן תתקבל. מתי תזכה לזה? אי מתי? בזמן שאתה משים עצמך כבהמה, שאתה לא משתהה להטיל מים. הבן איש חיים מסביר מה באמת זה קשור פה לעניין של תלמידים ולעניין שהתפילה תתקבל בעניין הבנים. אומר הבן איש חיים שהרב, אם הוא צריך פעם להטיל מים, אפילו באמצע השיעור הוא יוצא, אז התלמידים שיושבים בשיעור מרגישים בנוח גם כן לצאת מתי שהם צריכים, ואז הם לא ימנעו את עצמם מלהגיע פעמים נוספות. זה לגבי תלמידים. גם לגבי בנים, הרי למדנו שאדם שמשתהה בהטלת מים, הוא יכול לגרום לעצמו עקרות. משמיים, כשרואים בן אדם שלא משתהה, והוא עושה השתדלות באמת להביא ילדים, אז שומעים את התפילה שלו ובאמת נותנים לו ילדים. זה הפירוש של רש"י שאומר שהתפילה של האדם תתקבל בעניין בנים. התוספות אומר פה פירוש אחר. ונראה, דלכל תפילה כאמר, אדם שרוצה סגולה שהתפילות יתקבלו, זה אדם שבענווה, אם הוא פעם צריך להתפנות, הוא לא משהה את עצמו בגלל עניינים של גאווה, אלא הוא מיד הולך להתפנות, ולכן התפילה שלו מתקבלת. למה? כדי אמר שאין העולם מתקיים אלא במי שמשים עצמו כבהמה, בתור ענב, שהוא בענווה. כדכתיב אדם ובהמה, אדם שמתנהג כמו בהמה בענווה הכוונה, בפשטות, תושיע השם, הקדוש ברוך הוא מושיע אותו. ובמי שמשים עצמו כמי שאינו, כדכתיב תולה ארץ על בלי מה, אדם שמרגיש את עצמו כאילו מה אני בכלל, אדם כזה, הקדוש ברוך הוא שומע את התפילות שלו, וזה חלק מהעניין שהוא, אפילו שזה לא נעים לו, הוא הולך ומשים את עצמו כבהמה בשביל לא להשתהות בהטלת מים. אמר רב פאפה, לא ישתין אדם, בבבל הכוונה רק, בבבל, לא ישתין מים לא על גבי כלי חרס, כמו שפעם היו רגילים, בתוך אבית של מי רגליים, היה להם כלי חרס מיוחד להטיל לבפנים מי רגליים. זה אומר בבבל שלא יעשה את זה. למה? כי אחר כך היו מרוקנים את זה לתוך הנער. אלא שיקפיד תמיד להטיל מים לתוך כלי שהוא יודע שבסוף לא יגיע לנער. וגם לא על מקום קשה שבסוף ירד לנהר. מה כל כך החשש הגדול שהעמי רגליים יגיעו בסוף לנהר של בבל? דאמר רב, הנה מדורי דה בבל, אותם מקומות מדרון של בבל, הנהרות של בבל, מהדרי מיה לעין איתם. המים שם מגיעים עד ארץ ישראל למעיין שנקרא עין איתם, ומהמעיין הזה היה נכנס מים לתוך המקווה של הכהן גדול, וזה מאוס שאנחנו כביכול נזלזל כביכול במקווה של הכהן גדול. כמה צריך זהירות לחשוב על התוצאות של המעשים שלנו. אמר אביי, היי איתתה. היי איתתה, תוספות אומר שאישה כשהיא צריכה לתין מים, בדרך כלל לא צריכה לגלות שום דבר. בכל זאת, לא תקום להדיה באנפי ינוקה, שלא תטיל מים לפני תינוק. אבל הגיסה, אם נמצאת בצד שלו, לטלן בה. זה לא, אין על זה חשש. טניה, רבן שמע מגמליאל אומר, כמה הסכנה בן אדם שצריך להתפנות, והוא מתחיל להתפנות, והוא מחזיר חזרה את מה שהתחיל לצאת. עמוד החוזר, שמחזיר אותו חזרה למעיים, יש כאלה שמפרשים שזה הכוונה לפעם הראשונה, העמוד הראשון, מביא אדם לידי הדרוקן, לידי חולי מעיים שנקרא הדרוקן, זה מסוכן לא לעשות את זה. ואותו דבר סילון החוזר, שאדם צריך להטיל מי רגליים והוא מחזיר חזרה את המי רגליים, מביא אדם חלילה לידי ירקון, זה גם כן סוג של חולי. אמר רב בר אבונה, אמר רב קטינה, אמר יש לקיש, כשאדם יש לו דם רווה, הוא לא מקיז דם כשהוא צריך להקיז, שכין רבה, אז הוא חלילה מפתח שכין. רשי כותב, מי שיש לו אישה ואינו משמש מיטתו, ולכן שכבת זרע רבה, אז חלילה צרת רבה, הוא יכול להביא לעצמו את זה. צועה רבה, אם אדם לא יוצא התפנות, הדרוקן רבה, זה יכול להביא אותו לחולי של המאיים שנקרא הדרוקן. מרגליים רבין, אם הוא לא יוצא להתפנות ומתרבה לו המרגליים חלילה, ירקון רבה, יכול להביא חלילה את החולי של ירקון. למדנו במשנה אחד מהמומים של כהן שמונע ממנו לעבוד בבית המקדש, זה רוח קצרית באה עליו. מה זה רוח קצרית? מה הניעו? תנה, רוח שיגעון של בן נפלים באה עליו. הם הכירו מה זה, לא, שלא נדע מצרות. המאושבן הוא בעל גבר. מה זה המאושבן? תנה, משובן בביצים שהם גדולים. ובעל גבר, הכוונה בגיד שגדול, כמו שרשי מסביר. תנה, משובן זה הקיין. זה הכוונה, כמו שאמרנו, שביציו גדולות, והגרבתן זה בעל קיק. מה הכוונה? אז הוא כבר מסבירה. קיין, הכוונה בביצים גדולים. גרבתה, הכוונה בגיד גדול, כמו שרשי מפרש. ועד כמה הכוונה בעל גבר? מחווה רב יהודה עד רחובה, אם זה מגיע לו עד לברך. תניה רבי אליעזר בן יעקב אומר, עד רחובה, אם זה מגיע לו, אגיד, עד הברך, זה פסול, אבל אם למעלה מן רחובה כשר. איקא דאמרי עד רחובה כשר, רק למטה מן רחובה, רק אז זה נהיה פסול. אומרת המשנה, אדם שאין לו ביצים, או אין לו אלא ביצה אחת, הרי זה מרוח אשך אמור בתורה, שזה נחשב מום. רבי ישמעאל אומר, כל הגרסה פה שנמרחו, ומה שכתוב שנמוחו זה הפירוש, שנמרחו אשכיו, דהיינו הביצים שלו, זה הכוונה מרוח אשך לפי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר, כל שרוח באשכיו שהן נפוחות, זה נחשב מרוח אשך. רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר, כל שמראיו חשוכים, הכוונה שהוא שחור כמו קושי. אז בכל אופן, זה למעשה כל מיני דעות, מה הכוונה של מרוח אשך, שזה נחשב מום, שכהן לא יכול לעבוד כך בבית המקדש. אומרת הגמרא, קשיא לי לרבי ישמעאל של המשנה, על דעת תנא קמא. הרי תנא קמא אומר שמה הכוונה מרוח אשך? שאין לו ביצים. למה רבי ישמעאל חולק על תנא קמא ואומר שהכוונה שיש לו רק שהם נמוכו? כי היה קשה לו, היי חסר אשך מבא אלי, לא מרוח אשך. לכן, תנין שנמרחו אשכיו. כי כתוב הרי מרוח אשך, אז הוא אומר שזה הכוונה שהם נמרחו, הכוונה נמוכו. לכן הוא חולק על תנא קמא. עכשיו, למה באמת רבי עקיבא חולק על רבי ישמעאל, ורבי עקיבא סובר שזה לא הכוונה שנמרחו, אלא הכוונה שהתנפחו. כי קשה לי לרבי עקיבא, על דעתו של רבי ישמעאל, שאומר שנמרחו אשכיו, היי ממרוח אשך מבא אלי, לא מרוח אשך, מלשון נמרחו. לכן תענה אישה רוח באשכיו, כוונה שהן נפוחות. למה רבי חנינה בן אנטיגנוס חולק על רבי עקיבא? קשל אל רבי חנינה בן אנטיגנוס, מה אתה אומר שמרוח אשך הכוונה שיש רוח באשכיו? אם כן, אי רוח אשך מבעלי, לא מרוח אשך, מה המם הזאת עושה? לכן, תניש, תני שמראיו חשוכים, הכוונה שהמראה שלו כהה. למה באמת סובר רבי חנינה שאפשר מה הקשר בין מרוח אשך למראה חשוך? זה הרי שתי מילים שונות. רק כסבר, רבי חנינה בן אנטיגנוס סובר, גורעין ומוסיפין ודורשים. אפשר להוריד אות, להוסיף אותו למקום אחר ואז לדרוש אותו ככה. לכן כאן כשכתוב מרוח אשך, הוא מוריד את החטא מהמילה מרוח, והוא מוסיף את החטא הזה לאשך. במקום אשך, חושך. ואת האלף של חושך הוא גורע מאשך, את האלף של אשך הוא גורע מאשך והוא שם אותו במרוח, ואז נהיה מראה חושך. שואלת הגמרא, היינו קושי, במשניות בהמשך כתוב אחד מהמומים של קושי, מה צריך אם כן לגרוס שזה הכוונה מרוח אשך? אומרת הגמרא, רבי חנינה בן אנטיגנוס לא תעני קושי, לפי הגרסה שלו לא גורסים במשנה קושי, כי זה כבר כלול במרוח אשך. עד כאן השיעור על דף ממדלת.